ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 15 שורות מלמעלה. עד כאן, עד כה, דיברנו על תאריכים של קריאת המגילה, התייחסנו לכפרים, לעיירות ולמוקפות חומה מימות יהושע בן נון. המשנה מתייחסת לעיר הגדולה, עיר גדולה, תאריך הקריאה שלו ביוד דלת אדר. המשנה, איזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים. אנחנו הסברנו את זה בעבר. אלו אנשים שבטלים מכל שאר מלאכות כדי שהם יהיו מזומנים לתפילות מניין שחרית וערבית. פחות מכאן, אם מדבר במקום שאין 10 בטלנים, הרי זה כפר. דינו ככפר, ולכל מקום עיר יש לו דינים משלו, כפר דינים משלו. אחד מהדינים שראינו בקשר לקריאת מגילה, שיש סידור לאנשי כפר להקדים הקריאה י' א' או י' ב' או י' ג' אדר. באלו אמרו, בזמנים של מגילה אמרו מקדימים ולא מאחרים. למשל, אם חל י' ד' בשבת, י' ד' אדר בשבת, מקדימים ולא מאחרים. אבל יש הלכות אחרות או מנהגים אחרים שבהם דווקא מאחרים ולא מקדימים, וכאן רשימה. אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב, חגיגה, זה קורבן חגיגה שמביאים בה רגלים, והקהיל, מאחרים ולא מקדימים. כי באותה מקרה שהם יוצאים בשבת, למשל תשעה באב שיוצא בשבת, מתי מתענין? ביוד באב, דהיינו ביום ראשון, ולא מקדימים לחד באב או זין באב. זמן עצי כהנים זה בעיקר מוסבר במסכת תענית. רש"י כאן נותן רקע לזה. רק נציין שהיו משפחות שהתנדבו להביא עצים לבית המקדש, למערכה של המזבח, ובאותו יום שאותם משפחות היו מביאים את הקורבן, נקבע להם יום טוב. ואם היום טוב שלהם יוצא בשבת, כי גם היו מביאים קורבן באותם ימים, קורבן שנקרא קורבן עצים, קורבן שהיה מלווה את הנדבה שלהם, אז אם זה חל בשבת, אז מאחים אותו למחרת. חגיגה, אנחנו נראה יותר בעניין הזה בגמרא, אבל זה קורבן החגיגה, קורבן ידוע, שמביאים אותו ברגלים. אבל אם יום טוב חל בשבת, אז דוחים הבאת שלמי החגיגה למחר. ויהיה מעניין להתייחס לחג השבועות, שהוא סך הכל יום אחד. בכל זאת יש לחגיגה שמביאים בשבועות תשלומים. נתקדם כעת במשנה. אף על פי שאמרו מקדימים קריאת המגילה, מותרים בהספד ובתענית ומתנות לאביונים. אותם ימים שבהם מקדימים את קריאת המגילה, בכל אופן בניגוד לפורים עצמו שאסור בהספד ותענית, אותם ימים שמקדימים בהם את הקריאה, אם יש צורך לכך, אז בכל זאת מותר בהסבר תנית, ובמתנות לאביונים, גם בשיעור הקודם התייחסנו לזה, שזה קשור לקריאת המגילה. וממילא, אם מקדים קריאת המגילה, גם מקדימים מתנות לאביונים. אמר יהודה, מתי מקדימים מקום שנכנסים בשני וחמישי, שהיו נוהגים את תקנת עזרה, שהיו מעמידים בתי דין, בתי דין היו יושבים ביום שני וביום חמישי, זה נקרא יום הכניסה, אבל מקום שאין נכנסים לא בשני ולא בחמישי, אם אין הנוהג הזה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. גם הכפרים יקראו ביוד דלת ולא מקדימים. המשנה הזכירה הקהל, זה פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה, המלך קורא מספר תורה פרשיות מיוחדות לאותו מעמד, לאותו אירוע, וגם אם התאריך של הקהל יוצא בשבת, אז דוחים את זה למחרת. הגמרא, תנא, עשרה בטלנים, מוזכר במשנה עשרה בטלנים, והברייתא מפרשת שבבית הכנסת, כמו שאנחנו הסברנו מקודם. רש"י, משורה ראשונה מתחת לגמרא עשרה בטלנים, שבבית הכנסת שהם בטלים ממלאכתן וניזונים משאר ציבור, כדי להיות מצויים בתפילה בבית הכנסת. אמר עשר ברכות, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה, אז מיד הוא כועס. ממשיך הגמרא, באילו אמרו מקדימים ולא מאחרים? מה איתה? למה לא מאחרים? כשאנחנו מדברים על קריאת המגילה, ימים נוספים לקריאת המגילה, דווקא מקדימים ולא מאחרים, למה זה? אמר רבי אבא, אמר שמואל, אמר קרא, ולא יעבור. ככה כתוב במגילה, במגילת אסתר. לא יעבור מהתאריכים ש... מוזכרים במגילת אסתר, דהיינו י' ד' ות' ו' וזהו. אז אם אנחנו רוצים לדבר על חזזת ימי קריאה, זה רק להקדים ולא לאחר. ואמר רבי אבא, אמר שמוע, אתם רואים את הפס הכפול, הוא בא להדגיש מימרות של רבי אבא אמר שמואל. יש עוד סימון שכעת נתייחס אליו, היינו המאויין, וכתבנו בשוליים, זה בא להבליט את המילה מיניין, חישובים לגבי שנים וחודשים. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי אבא אמר שמואל, מיניין שאין מונים ימים לשנים. רש"י כותב, מיניין שאין מונים ימים לשנים, כגון דרמר, בעניין נדרים, אדם אומר קונם יין שאני תואם לשנה, מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם נדר באחד בניסן אסור עד אחד בניסן הבא, אף הפי שעדיין יש 11 יום שימות החמה יתרין על ימות הלבנה, או פעמים שאנו עושים חודשים חסירים. אז במקרים האלו לא לוקחים את הימים בחשבון, ולכן אם אדם אומר קונה מיין שני תואם לשנה, אם הוא נדר באחד בניסן, אז הנדר שלו מסתיים באחד בניסן בשנה הבאה. וכפי שרשי הסביר, למרות שיש תוספת של 11 יום בין 12 חודשים, זה 354 ימים, ושנה של ימות החמה זה 365 ימים. אז למרות שיש את העודף הזה של 11 יום, לא, זה לא נכנס לחשבון, כי לא מונים ימים לשנים. ואני חוזר, האדם הזה נדר קונם יין שאני תואם לשנה. זה נקודה ראשונה. ומה המקור לכך שאין מונים, אין מונים ימים לשנים? שנאמר, אומרת הגמרא, לחודשי השנה, חודשים אתה מונה לשנים ואתה מונה ימים לשנים. ורבנן דקייסרי הרמב"ן של קייס אריה, משום רבי אבא אמרו, מניין שאין מחשבים שעות לחודשים, שנאמר עד חודש ימים. ימים אתה מחשב לחודשים, והיא אתה מחשב שעות לחודשים. רש"י כותב שעות לחודשים, כגון אומר, זה גיתך אם לא באתי מכאן עד חודש זה, והיה חודש חסר. זאת אומרת חודש של 29 ימים, ובא אותו בעל בא משך השכה ליום 29. אין אומרים עדיין הוא בתוך החודש, שראי חודשו של לבנה, למרות שחודש לבנה 29 יום הוא מחצה, ואנחנו לא לוקחים את אותו מחצה יום בחשבון. לכן הבן אדם הזה שאמר זה גיתך אם לא באתי מכאן עד חודש זה, ומה קרה, אבל החודש הוא לא בא, כי הוא בא משחשכה, ששכח חמה אחרי יום ה-29. אז למרות שאותם שעות טכנית הם שייכים לחודש, אבל לא מונים שעות לחודשים. לכן בדוגמה הזאת הגט יחול, למרות שיש את אותם שעות עודף, אבל הם לא נכנסים לחשבון. אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו ראינו את המקור לדין הזה, עד חודש ימים. אבל ממשיך הגמרא מציטוט מהמשנה, זמן עצי כהנים ותשעה באב וחגיגה ועקל מאחרים ולא מקדימים. הגמרא מתייחסת לדוגמאות האלו במשנה מתשעה באב עד הסוף, תשעה באב, חגיגה ועקל, ולכן המספרים שאתם רואים כאן בסוגריים הם תואמים למספרים בשורה הקודמת. תשעה באב, הקדומי פוענות לא מקדמי. למה בתשעה באב אנחנו אומרים מאחרים ולא מקדימים? כי לא מקדימים פוענות. יש ביטוי, די לצרה בשעתה. אז כאילו ממתינים עד השעה שצריכים להתייחס לפורענות, ולא מוקדם יותר. אבל אם תשעה באב יצא בשבת, אז מאחרים. חגיגה והקהל, למה לא מקדימים? משום דקתי, לעומת הזמן חיוביו. לדברים האלו יש זמן נקוב, מתי צריכים לקיים אותם. למשל, חגיגה זה אחרי שנכנס הרגל, תדוו ניסן, תדוו תשרי, למשל, לגבי פסח וסוכות. אז אין מה להביא חגיגה מוקדם, זה לא הגיע הזמן שלו. כמו כן, לגבי הקהל, התורה נוקבת בתאריך לקיום המעמד הזה של הקהל, ולכן אי אפשר להקדים אותו, כי עדיין לא הגיע זמנו. תנא, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין. זה דוגמה לברייתא סתומה. והגמרא תתייחס להסביר הברייתא, ואנחנו נראה כמה וכמה דעות איך להסביר. אז איך אומרים במבט הראשון בלימוד נקרא לזה השטחי, אומרת הגמרא בשלמה חגיגה, אני יכול להבין מה שכתוב פה חגיגה מאחרין. דעי מקלה בשבתה, אם החג נכנס תדוו ניסן בשבת, מאחרין לה לבת על שבת, אז לא מביאים קורבן חגיגה ביום שבת, מביאים אותו יום ראשון של חול המועד. אלא זמן חגיגה מהי? מה פירוש הביטוי הזה זמן חגיגה. אמר רב הושעיה, עכשיו אנחנו נראה כמה דעות המתייחסות לשאלה הזאת, ובכלל איך לקרוא את הביתה. הצורה שאתם רואים, צורת הבית, והוא מבליט את השמות, הדעות לשם כך. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את הבית, וכתבנו פירושים שונים לעדי קטני, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין. ואנחנו מגישים לכם תקציר כאן בשוליים. רב הושעיה, אין מקריבים עולת ריאה ביום טוב עצמו בית שמאי היא. זה לפי שיטת בית שמאי. ביום טוב יש שני קורבנות שכל אחד חייב להביא, חגיגה, זה שלמי חגיגה, קורבן שלמים, ועולה, עולת ריאה, שזה קורבן עולה. לפי רב הושעיה הברייתא באה ללמד שקורבן עולה, כמובן לא אוכלים ממנו כלום, זה הכל למעלה, מקריבים לקדוש ברוך הוא, ולא מקריבים אותו ביום טוב, אלא ממתינים עד לחול המועד, ובמקרה של שבועות לא בחג השבועות עצמו, אלא בימים שבאים אחר כך. זה שונה משלמי חגיגה, שמהשלמים הבעלים וגם הכהנים אוכלים ממנו, אז ההתייחסות לקורבן שלמים, שלמי חגיגה, זה שונה. וגבי שניהם, חגיגה ועולת ריאה, כמובן לא מקריבים אותם בשבת, כלומר אם החג נכנס ביום שבת, לא מקריבים שום, אף אחד מהם. ניתן להקריב קורבנות בשבת רק אם מדובר למשל קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין 40, וגם המוסבים שהם קורבנות ציבור המיוחדים לשבת. שרמי חגיגה ועולה ריאה הם אינם קורבן ציבור, זה חובה על כל יחיד ויחיד. רבה, איך הוא מסביר את המקור הזה? אין תשלומין לקורבנות החג מעבר לרגל. כי אם לא הבאת את הקורבנות בזמן הרגל, החג, כולל חול המועד, אחר כך זה מאוחר מדי. רב אשי, הוא אומר שיש ללמוד מכאן אפילו עצרת, חג השבועות, דחג יומה שהוא בעצם יום אחד, יש לה תשלומין כל שבעה. זה לגבי הקורבנות שהזכרנו. עכשיו הגמרא, שאלנו מה הפירוש הבריתה. אמר רב הושעיה, זה הבית הראשון שמסומן פה, הכי כמר, חגיגה בשבת ועולת ריאה אפילו ביום טוב בזמן חגיגה. יום טוב הוא זמן שאפשר להביא החגיגה, אבל לגבי עולת הריאה מאחרין. אז יש כאן שתי דוגמאות, וכך רב הושעיה מבין את הברייתא. הברייתא מסתיימת במילה מאחין. אז מה מאחין? אז מאחין קורבן החגיגה אם מדובר ביום טוב שחל בשבת, מביאים אותו באיחור. וגם עוד דוגמה של מאחין, עולת ריאה לא מביאים אותו ביום טוב, היינו יום ראשון של יום טוב, אלא גם הוא, למרות שיום טוב, היום הראשון של יום טוב הוא כן זמן שאפשר להקריב קורבן חגיגה, אבל עולת הריאה מאחין. מני והתנא שעומד מאחורי הברייתא הזאת עם הפירוש של רב הושעיה, בית שמאי הדתנן, בית שמאי אומרים מביאים שלמים ביום טוב ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. קורבן עולה לא מביאים ביום טוב, בניגוד לקורבן חגיגה, שלמי חגיגה, שכן מביאים אותו ביום. יש עוד פרט פה, לא, אין כאן המקום לתקיף, אבל זה עניין של סמיכה, אין סומכים, זה הנחת הידיים בכוח על ראש הקורבן לפני שחיטתו. אז בית שמאי לא, למרות שמביאים את הקורבן, לא סומכים על הקורבן, וכלל כלל לא מביאים עולה תריה ביום טוב. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. כלומר, לפי בית הלל, ביום טוב אפשר להביא לא רק שלמים, אלא גם עולת הריה, למרות שלא אוכלים ממנו, וגם סומכים, סומכים הבעלים, סומכים ידיהם על הקורבן. רבא אמר, חגיגה, כל זמן חגיגה, מאחרים. תפי, לא. והגמרא מסבירה את זה, דתנה דרך ציטוט המקור הבא. מי שלא חג ביום טוב, הראשון של חג. מי שלא הביא את הקורבן חגיגה שלו ביום טוב, אז יום הראשון של החג הוא נקרא יום טוב, אז חוגג והולך את כל הרגל כולו, ויום טוב האחרון של חג, וגם היום האחרון שהוא יום הוא יום טוב, הוא יום של איסור מלאכה כידוע, האחרון של פסח ושמיני עצרת, הם ימים שבכל זאת ראויים להביא את הקורבן חגיגה. עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. זה נקרא עבר זמנו. ושוב פעם, לפי רב, זה הפירוש של הברייתא שקראנו, שחגיגה כל זמן חגיגה מאחרים. רב אשי אמר, מה פירוש של רב אשי לברייתא שראינו שכתוב פה חגיגה בכל זמן חגיגה מאחרים? רב אשי אמר, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים, ואפילו עצרת דחד יומה מאחרים. עצרת זה חג השבועות, שהוא סך הכל יום אחד. בכל זאת, יש עוד ימים כדי להביא את הקורבן חגיגה של חג השבועות. אתנן מודים שאם חל עצרת לחג השבועות להיות בשבת, שיום תבוח, היום לתבוח זה לשחוט את הקורבן שחייבים בחג השבועות, אחר השבת, ובמילים אחרות, יש לקורבנות של חג השבועות תשלומים, ימי תשלומים. וזה בנוסף ליום עצמו עוד שישה ימים, כאילו שבוע שלם שמשוייך לחג השבועות. רש"י מביא הרחבה בעניין הזה בדיבור המתחיל, ארבע שורות מסוף העמוד, נלמד ביחד. מודים בעצרת שחל להיות בשבת, מסך הגיעה נחלקו מחלוקת בעצרת שחל להיות בערב שבת. זה לא הדוגמה של שבת עדיין, אבל יש מצב ששבועות חל ביום שישי. בית שמאי אומרים יום תבוח של עצרת אחר השבת, ובית שמאי לתמיו, זה כאילו מתי מקריבים את הקורבנות של חג השבועות אם הוא חל בערב שבת. אז יום תבוח, היום של שחיטת אותם קורבנות, יהיה ביום ראשון, כמובן לא בשבת, אלא ביום ראשון. ובית שמאי לתמיו דמרי, עולות אין מקריבים ביום טוב. זה מוריד חג את יום שישי שהוא יום טוב, ושבת גם, וכך לא יקריבו עד לאחר שבת. אז ההזדמנות הראשונה להקריב קורבן עולה של עולת הריה של שבועות, זה יהיה ביום ראשון. ובית הלל אומרים אין ליום תבוח. מה זאת אומרת? אין צריך להמתין ליום תבוח שהשלמים ועולות קריבים ביום טוב, זה ביום שישי. ומודין, יש הסכמה בעצרת שחל להיות בשבת, שאין עולת ריאה, ושלמי חגיגה קריבים בשבת, וממתין ליום תבוח של קורבנות היום לאחר השבת. דהיינו, קורבנות היום, זה הקורבנות של שבועות, ממתינים מלהקריבים עד יום ראשון. אמר, יש תשלומים לעצרת. חזרה לגמרא. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו שלוש הנהגות של רבי, שמובאים על ידי רבי אלעזר, ותגובתו של רבי אבא בר זבדה. אנחנו גם מציינים שיש כאן לפנינו נקודה ארוכה, ואחר כך אתם יכולים לראות בעמוד ב' דחייה ארוכה בת 4-5 שורות. הגמרא, אמר רב אלעזר, אמר רבי חנינה, רבי נטע נטיעה בפורים. שתיים, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורחץ בקרונה של ציפורי ב-17 בתמוז. קרונה, רש"י אומר, ביום השוק בפרסיה, בשעת הילוך קרונות. שלוש, וביקש לעקור 9 באב ולא הודו לו. רש"י כותב ולא הודו לו מתשעה באב. אמר לפניו רבי אבא בר זבדה, הוא אמר לפני רבי אלעזר, רבי כאן הכוונה לרבי אלעזר, לא כך היה מעשה, לא ביקש לעקור לגמרי 9 באב אלא אותה שנה בלבד. ומה היה? אלא 9 באב שחל להיות בשבת הווה, ודחינוהו לאחר השבת, ואמר רבי הואיל ונדחה יידחה ולא הודו לו חכמים. לפי רבי במקרה כזה שתשעה באב יוצא בשבת, אז אין דוחין ולא מקיימים ולא חווים את התשעה באב. כמובן בשבת לא, ואם כבר דוחים אותו זהו. אז על זה החכמים לא הודו לו, אלא יש לקיים ענייני תשעה באב ביום ראשון. קרי עלי, רבי אלעזר, אחרי שהוא שמע דבריו של רבי אבא, הוא אמר, טובים השניים מן האחד. רש"י כותב, טובים השניים, אילו לא שמעתי ממך, הייתי טועה בדבר. עכשיו, טוב לי שלימדתני האמת. הגמרא מתייחסת כעת לדבר הראשון, שראינו בסוף עמוד הקודם, וגם נתייחס לסימונים שלנו. יש פה משולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המשולש מתחיל פה מעקב, הוא יופיע בשני כיוונים עם השפיץ למעלה, קושיות. היכי נטע רבי נטיעה בפורים, הרי הוא אסור בעשיית מלאכה. המשולש הפוך יסמן תשובות. הגמרא, ורבי, איך היא נתן נטיעה בפורים? ועתני רב יוסף, במגילה כתוב שמחה ומשתה ויום טוב. שמחה מלמד שעשויים בהספד, משתה מלמד שעשו בתענית, ויום טוב, וכאן העיקר, מלמד שעשו בעשיית מלאכה. אנחנו כבקבנו שעשו בעשיית מלאכה, כי מכאן נובע הקושיה. אלא אז אנחנו ננסה להסביר. רבי בר ארביסר אבי, הוא היה אזרח או תושב מקום שקוראים ביוד דלד, וכי נטע בחמיסר נטע. בשבילו זה לא היה פורים, זה תד ועבדר, אין בו הגבלה, אז לכן הוא נטע. הגמר שואלת, איני והר רבי, איך אתה אומר שרבי היה בר הרבה שר? והרבי בטבריה עבד, וטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון הווי. אז אם כן רבי הוא בר תד וב, אז מה עם נטיעת רבי בפורים? זה הרי אסור משום יש איסור עשיית מלאכה. אלא רבי בר חמי שר הווי, כמו שאמרנו עכשיו שהוא היה בן טבריה, וכי נטע בעל בייסר אבי, הוא נטע ביוד דלת, שזה לא פורים שלו. שורת רמר, ומי פשיט עלי וטבריה מוקפת חומה מיושב בן נון, והחזקיה קרי המגילה, קראת המגילה בטבריה באבייסר ובחמייסר מספקה לאי מוקפת חומה מיושב בן נון אי או אי לא. אז איך הסברנו שרבי תושב טבריה והוא בן, הוא בר חמייסר, בר תדוו, כי טבריה הוא מוקפת חומה מיות משהו בנון, אבל זה לא כל כך חד משמעי. הגמונה לחיסקי המסף כזה לרבי פשיט עלי, מה שהקשית מההנהגה של חיסקי זה בגלל שאצלו היה ספק, אבל רבי לא, אין ספק. אז לכן הוא חגג פורים בתד וב, מתי הוא נתת הנטייה? אתמול ביוד דלת, כי זה לא היה פורים שלו. הגמרא שואלת, וכי פשיט עלי, גם אם תגיד שפשוט לרבי שטבריה הוא בן, הוא בר תד וב משרי, בכל זאת האם מותר, גם אם לא מדובר בתד וב, לנטוע ביוד דלת, פרקתי במגילת תענית. מגילת תענית הוא חיבור של כל הימים שקבעו חכמים במשך הזמן לחגוג, רשימה של ימי יום טוב, ימי שמחה, שהם עשויים בתענית, וחלק מהם עשו אפילו בהספד. זה מגילת תענית. אז כתוב במגילת תענית את הדבר הבא, את יום 14 ואת יום 15, יומי פורי, אלו הם ימי פורים, תלו למספד בהון, שעשו להספיד אפילו, ואמר רבה לא נצחה, אלא מה שאומר כאן המגילת תענית, אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה. אז גם אם אתה בן תד וב, זה לא אומר שבי"ד אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, כי אנחנו לומדים מכאן לסורת של זה בזה. הגמרא עונה, הני מילי בהספד ותנית, זה מה שכתוב פה, זה מה שעשו זה בזה וזה בזה, אבל מלאכה יום אחד ותו לא. הגבלה בעשיית מלאכה כמו נטיעות זה רק יום אחד, ואם אתה בן תדוע ואתה יכול לטוע ביוד דלת, וזה מה שרבי עשה. הגמרא שואלת, איני והרב חסיה להו גברה דאב קשדי קטנה בפוריה ולטיה ולא צמח קטני. רב ראה אדם שהיה זורע פשטן בפורים, כילל אותו ועד קטנה והפשטן לא צמח. הגמרא עונה, אין כאן קושיה, הטה בר יומי אבי, זה היה אדם שביום פורים שלו הוא זרע את הפשטן. אצל רבי האיסור מלאכה הוא יום אחד, ורבי עשה את המלאכה נטייה לא ביומו, הוא איש טבריה, זה פורים בתד וב לפי רבי, ו הנטייה שלו היה ביוד דלת, לא כמו המקרה של אותו אדם שרב קילי. רבא ברייד רב אמר אפילו תימה ביומי אבי, כאן זה גישה שנייה. אנחנו מספרנו או הוספנו מספר לעוד כמה שורות למעלה, מספר אחד שהסברנו, רבי היה בן תת וב והוא נטע ביוד דלת. כאן גישה שנייה, אפילו תה, אני קורא עוד פעם, אפילו תימה ביומי הווה, אפילו אפשר לומר שרבי נטע ביום שהוא חגג פורים. הספק ותנית קבילו עליו, מלאכה לא קיבלו, לא קבילו עליו. והגמרא תנמק את זה. מה שאמרנו מקודם, שפורים הוא אסור בעשיית מלאכה, הנקודה הזאת, עם ישראל לא קיבלו על עצמם. מה כן קיבלו על עצמם? לאסור הספד ותענית. דהיינו, אפילו אם אנחנו מדברים על יום פורים עצמו, ואפילו אם אנחנו נתייחס לדבר של רבה, של לאסור את זה, של זה בזה ושל זה בזה, הכל סביב הספד ותענית, אבל לא לגבי מלאכה. כלומר, אפילו ביום פורים עצמו לא קיבלו על עצמם איסור מלאכה. וכאן ההוכחה לכך. דמעיקרא במגילת אסתר, פרק ת' פסוק י' ונוסיף. זה פסוק שהיה לפני שקיבלו על עצמם. מה כתוב שם? כתיב, שמחה ומשתה ויום טוב. יום טוב באמת היה המקור לאיסור מלאכה. אבל, ולבסוף, פרק ת' פסוק חב כתוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, זהו. ואילו יום טוב לא כתיב. אז זה אומר שגם לגבי פורים עצמו אין בעיה, לא היה בעיה לרבי לנטוע הנטייה שלו. ואלא רב, יש לנו חץ אצל הגמרא, אפשר לחזור כמה שעות, יש עוד חץ מקביל, ושם ראינו שרב כילל אדם שזרה פשטן בפורים. אז כמו שואלת, לגבי המייסה עם רב, מה הייתה, מה לת ידע הוא גב, אז למה הוא כילל את הבן אדם? הגמרא עונה, יש מה שנקרא עיקר הדין, ויש מה שנקרא מנהג, שאנשים נוהגים להחמיר, גם אם הוא לא מעיקר הדין. וזה בא לידי ביטוי באמרה הבאה. אם אתם שאלתם למה רב קילל אותו אדם, דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אבי. יש, כפי שאמרנו, דברים שהם מותרים מעיקר הדין, אבל אנשי המקום בכל זאת נוהגים בו חומרה, נוהגים בו איסור. אותו אדם היה במקום כזה שנהגו לא לזרוע פשטן בפורים, והוא כן עשה. אז בזה שהוא סטה מהמנהג, רב קילל אותו. ובאתרי דרבי לא נהוג, אבל אצל רבי לא היה במקום שנהגו בו איסור. ובאיתמה לעולם נהוג, אז אם כן, למה רבי נטע? ורבי נטיעה של שמחה נטע. זה כבר משהו מיוחד. כדתנן, וכאן יש מקור שלא מדבר בענייני פורים, אבל הוא כן התייחס לעניין של נטיעה בזמנים מיוחדים. ומה כתוב? עבור אלו ולא נענו. אנחנו מדברים על תקופה של עצירת גשמים, והציבור התענה, התפלל, ולא ירדו גשמים. אז עברו ה-13 התעניות, שזה נקרא לזה המקסימום שאפשר לגזור, ועברו ולא נענו, ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטיעה, באירוסין ובנישואין. ותנה עלה, אנחנו מדברים על תקופה של צרה, עת צרה ליעקב, שאין להם גשמים, אז יש לנהוג בהגבלות האלו שציינו עכשיו. ותנה עלה, ברייתא שמסבירה את דברי המשנה שציטטנו, מה זה בניין שממעטים בבניין? בניין זה בניין של שמחה, נטיעה של שמחה. איזו בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. אדם שמשיא את בנו הראשון, היה מנהג שהאבא היה בונה לו בית, ושם היה מקיים את החופה בתוכו. איזו אי נטיעה של שמחה? זה הנוטע הבב רנקי של מלאכים. רשי מסביר קצת יותר, הוא נטיעה, רשי כתב האמורה כאן, נטיעה של שמחה כגון אברנקי, אילן שצילו נאה, כגון אילן שקופים אותו אגב בקונצות ותדות ומלאכים, אוכלים תחתיו בימות החמה ומתעדנים בה במיני שמחות. אז זה לא נוטעים בזמן הצרה, וגם ההפך, אם מדובר בנטייה של שמחה, למרות שיש מקומות שנהגו בפורים לא להתעסק במלאכות, אבל אם מדובר בנטייה של שמחה, זה לא כלול. ורשי כותב, נטייה של שמחה, וכיוון לפורים הוא שמחה, הוא מותר לנטוע נטייה של שמחה. זה משתלב עם מהות היום. כעת יש נושא שכתבנו בשוליים, טבריה, בירור אם הייתה מוקפת ממות יהושע. עוד מעט נראה שימוש בצורת הרגה שמופיע בשני כיוונים, ולכן הוא מהווה עבורנו מעקב. עם החלק הצר כיוון מעלה, שאלות. ההפך, תשובות. אנחנו גם נראה מעוין, והמעוין הזה ממשיך לשרת אותנו בדף ו' עמוד א', שמות נרדפים לטבריה. אז כאן אנחנו נראה עוד כמה שורות רקט, ובעמוד דף ו' עמוד א', שורה ראשונה, חמת, גם במעוין. והמעוין, כפי שאמרנו, הוא ימשיך במשך החלק הראשון, החצי הראשון של ו' עמוד א', כל אלו הם התייחסויות לטבריה. הפס הכפול, הבלטנו את הביטוי זו טבריה. גופה, חזקיה קרי בטבריה והרבה שר ובחמי שר. יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה, שם הובא הדברים מקודם. למה הוא קרא את המגילה גם בארבעי צער, גם בי"ד וגם בתבב? וסף כדי היא מוקפת חומה מיהושע בן נון, היא לא היה מסופק איך להגדיר טבריה כעיר מוקפת מימות יהושע בן נון או לא. וכפי שציינו מקודם, מתחיל כאן מעקב. שאלה, ומי מספק עלי מילתא דטבריה? הייתכן שיש מקום להסתפק בהגדרת טבריה והכתיב? יש כאן פסוק שמתייחס לנחלות בארץ ישראל. זה נחלת נפתלי. וערי מבצר, הצדים, צר, וחמת, רקת וכנרת. וקיימלן, רקת, זו טבריה. וכתוב בפסוק הזה שהוא היה מערי מבצר. מה זה מבצר? זה עיר מוקפת חומה. ואנחנו כמובן מדברים ממות יהושע. הגמרא עונה, היינו תמה דמספקא לי משום. הסיבה שחזקיה היה מסופק בכלל, דחד גיסא, אחד מהצדדים של טבריה, שועה דים אהבת. היה קיר הימי. ברשי, דחד גיסא שועה דים אהבת, אין לה חומה מצד אחד, אלא הים חומתה. ומסף כדי אי חשיב היקף, אי לא. האם הים שמשמש כחומה, האם זה נחשב חומה? או ליתר דיוק, האם זה מצטרף לשאר החומות שיביא לידי כך שטבריה מוקפת חומה? הגמרא ממשיכה, איראחי המים אסף קלי, אם זה הסיבה שאמרת שהוא מסופק, ודאי לאו חומה היא דתניה. הים לשמש כחומה, ודאי לא. מה כתוב בפסוק? אשר לא חומה. המשך הפסוק סביב, אשר לא חומה סביב. קודם נדרוש אשר לא חומה ולא שור איגר סביב, פרט לטבריה שימה חומתה. עכשיו הציטוט הזה, הפסוק מויקרא פרק כ"ה, מדובר בדין בתי ערי חומה. אנחנו הזכרנו את זה בעבר וגם אז לא נכנסנו לפרטים, ויש דינים מיוחדים לבתים שנמצאים בעיר חומה. שוב פעם, אין צורך להיכנס לפרטים, רק לדעת שיש הגדרה מיוחדת לבתים כאלו. עכשיו, מה זה עיר חומה? לא שור איגר. מה זה שור איגר? רש"י, חומה ולא שור איגר, בבתי ערי חומה כתיב עיר חומה, ולא עיר שאין לה חומה בפני עצמה, אלא מוקפת בתים סמוכות זו וזו, וחומות חיצונות של בתים נעשות חומה לעיר. והיינו שור איגר שגגותיה חומותיה, גג מתרגמינן איגר. צירוף החומה החיצוני וכמובן הגגות מחוברות, אז רצף בתים כאילו נראה כאילו המקום מוקף חומה, אבל זה לא חומה שעומדת בנפרד, אלא זה חומה שנוצר על ידי חיבור הבתים זו לזו. ממשיך הגמרא, סביב, אמרנו, קראנו את זה כבר, פרט לטבריה, רש"י כותב סביב, לגבי בתי החצרים כתיב, אשר אין להם חומה סביב. בכלל, בבתי ערי חומה מסובבת חומה סביב, כאמר. בתי חצרים זה הגדרה שונה מבתי ערי חומה. אז אפשר לדייק. אם בתי חצרים הם נקראים בפסוק אשר אין להם חומה סביב, אז בתי ערי חומה יש להם חומה סביב. פרט לטבריה שימה חומתה, שממשיך רש"י, שהים שלה אי חומתה מצד האחד. אז אם אנחנו הגענו עד כה, אז אנחנו לא מבינים מה היה הספק אצל חזקיה. הגמרא עונה, כי אנחנו מחפשים מה היה הספק. אומרת הגמרא, לעניין בתי ערי חומה שממנו נלקח הציטוט בשורה הקודמת, לא מספק לי, באמת לא מסופק לגבי הגדרת טבריה. טבריה אינה עיר חומה, וממילא בתים שבתוכה אינם בתי ערי חומה. כי כאן מספק לי לעניין מקרא מגילה. לא מפורש במגילה, במגילת אסתר, חומה. מה שכן מוזכר זה ערי הפרזים. מהי פרזים? וממילא פרוס משמעו פתוח, ללא חומה, אז יש גם מוקפין. ומהי מוקפין? דכתיבי גבי מקרא מגילה. ועכשיו הגמרא מביאה את שני הצדדים במה יש להתלבט. א', משום דהני מגלו והני לא מגלו, הפרזים הם גלויים, המוקפים הם אינם גלויים, והטבריה נמי מגליה, ממצד הים אין חומה, אז אפשר לראות, הוא גלוי, אפשר לראות ישירות לתוכה. עוד יום המשום דהני מגנו, המוקפי חומה הם מוגנים, והני הפרזים לא מגנו, והנמי טבריה מגניה, אז היא מצטרפת למוקפים. משום אחי נספקה ל... עכשיו אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ואתם רואים מספרים אחד, שניים, מספרים רומאים, שני לשונות של רב אסי בעניין הגדרת הוצל. נפקא מינה מתי קוראים שם מגילה? הגמרא, רב אסי קרי מגילה בהוצל, שם מקום, בארבעי שר ובחמי שר, וספקא ליה אי מקוטל חומה מיהו שועה בן נון, היא לא. איקה דיאמרי, אמר רב אסי, היי הוצל דבית בנימין, מוקפת חומה מימות ישוע היא. זה לשנה שנייה מציב נקודה ודאית אצל רב אסי, מה שאין כן הלשנה הראשונה הציג רב אסי בספק. אמר רב יוחנן, כי אבינה תליה, כשהייתי נער, אמינה מילתה דשאילנה לסוויה, אני אמרתי משהו שהיה שאלה שהפנו לזקנים. אנחנו ממשיכים כעת לדבר עמוד א', והשתה כך קוותי. כנראה היה ויכוח, רב יוחנן היה לו עמדה מסוימת ואחרים סברו אחרת, ויצא כמוני. ובשורות הבאות אנחנו ניגע במה שהיה אצל רב יוחנן. חמת זו טבריה, ולמה נקרא שמה חמת? על שום חמי טבריה. רקת, עכשיו סימון חדש, הצורה הזאת שאנחנו מכנים צורת כתר, במבנה מימול כתבנו סימון להמשך הגמרא לצורך דיון בשמה של ציפורי. ציפורי עוד מקום שיש לברר איך נקרא. לאורך הגמרא אנחנו נראה, ראינו ונראה שיש נקרא, אולי נגיד שני שמות לכל מיני מקומות. יש שניים, שם אולי נקרא המקורי, הבסיסי, יש עוד שם שהוא תיאור, ואנחנו נרצה להבין מה עומד מאחורי השמות האלו. אז פה רבי יוחנן אומר שהמקום חמת זה טבריה. אז למה טבריה נקרא חמת? השום חמי טבריה. רקת זו ציפורי, ולמה נשמע רקת? משום דמדליה הוא גבוה, כרקתה דנהרה. רשי, שורה ראשונה, רקתה דנהרה, שפת הנהר גבוה מן הנהר. אף ציפורי יושבת בראש ההר. עוד מקום, כנרת, זו דינוסר. ולמה נקרא שמה כנרת? תשובה, דמתיקי, פירה הפירות שגדלות שם, הם מתוקים, כקלה דקינרי, כמו הכל שאותו כלי מוציא, הקינריה, אולי הכוונה לכינור. אמר רבה, כאן מתחיל שאלה ארוכה, זה ממשיך עד שורה האחרונה בשורות הקצות בגמרא. אמר רבה, מי איקה למען דאמר רקת לב טבריה היא? האם שמענו רקת? ודאי, ראינו רקת בשורה שנייה מראש העמוד, ושם כתוב שרקת הוא ציפורי. רב התמיה, הייתכן שיש מישהו שסובר שרקת הוא לא טבריה? כי שכיב איניש אחה, כשמת אדם גדול פה בבבל, התם בטבריה ספתי לאחי, גדול הוא בשישך. שישך זה בבל בחילוף אותיות, מה שנקרא אטבש. אז המקביל של בית הוא שין, אז שישך הוא בעצם בית, וחף יש לו המקביל למד. וממשיך הגמרא, ושם לא ברקת, רקת זה טבריה. וכי מסקי ארון על האתם, כשמביאים את הארון המת שבבל לקוברו בטבריה, סבתי להכי, אוהבי שרידים יושבי רקת. אוהבי שרידים, הכוונה לאוהבי תלמידי חכמים, זה פירוש אחד, זה מובא בשוליים ממו. רשי מביא פירוש אחר, ששרידים הוא בני ארץ ישראל. ויתר דיוק רשי בשורה שלישית, אוהבי ישראל. אז אנחנו ממשיכים בגמרא שהגיעו לארץ ישראל. סבתי להכי, אוהבי שרידים יושבי רקת, צאו וקיבלו הרוגי עומק. עומק זה בבל. הינך נפשי דרבי זירא. רבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל, והוא מת בטבריה. פתח עליה הוא סבדנה. המספיד התחיל כך. ארץ שינר, שינר זה בבל. הרה וילדה. ארץ צבי, ארץ ישראל, גידלה שעשועה של, של שינר, של בבל. אוי נעלה, אמרה רקת, כי עבדה כלי חמדתה. שוב פעם, רקת, טבריה. אז אוי לרקת שנבד הדבר היקר לה. וכאן מדובר כמובן על רבי זירא. אז עד כאן אנחנו רואים האזכור של רקת כמה פעמים, וכל פעם פירוש הוא טבריה. אלא אמר רבה. אז בהתייחסות למה שראינו בראש העמוד, צריכים לשנות כמה דברים. חמת זו חמי גרר. לא כמו שראינו בשורה הראשונה, יש לנו חצים מצד הגמרא, שמחזיר אותנו לשורה הראשונה, שם מוזכר שחמת זו טבריה. אז רב המשנה, חמת זו חמי גרר. רקת זו טבריה, לאור כל מה שאמרנו, כל מה שטען רבה, רקת פשוט שהוא טבריה. כנרת זו גינוסר. זה אותו דבר מה שראינו מקודם. ולמה נקרא לגבי טבריה, למה נקרא שמה רקת? שאפילו ריקנים שבה מלאים רצבות כרימון. זה אמרה ידוע, שאפילו אלו שהם נראים ריקנים בכל זאת מלאים מצוות, כמו שהריום רימון מלאה זרעים. רבי ירמיה אמר רקת שמה. ולמה נקרא שמה טבריה? אנחנו ראינו למה נקרא שמה רקת, וכאן ההפך, למה רקת שהוא טבריה, למה נקרא שמה טבריה, שיושבת בטיבורה של ארץ ישראל באמצע, כמו הטבור באמצע, היא ממוקמת באמצע ארץ ישראל. אני רק רוצה להוסיף לשם דיוק, הזכרנו רקת מוקדם יותר, זה היה בקשר לציפורי, ואז שם הגמרא שאלה למה שמה של ציפורי נקרא רקת, וכאן אנחנו לא מתייחסים לציפורי אלא לטבריה, ואומרים ששמה רקת זה כאילו השם הבסיסי או המקורי, ולמה נקרא שמה טבריה? בגלל שהיא כמו שהיא יושבת באמצע יצור כמו הטבור. רבא אמר רקת שמה, הוא הולך בעקבות רבי ירמיה במובן הזה. ולמה נקרא שמה טבריה? שטובה ראייתה. רש"י, אני רואה בתוספות, הוא אומר שהיו שם גינות ופרדסים. אמר זעירה, כתרון זו ציפורי. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר ששימוש ב צורת כתר זה התייחסות לציפורי. בשורה שנייה מראש עמוד ראינו רקת זו ציפורי, וכאן אנחנו רואים כתרון זו ציפורי. ולמה נקרא שמה ציפורי? שיושבת בראש ההר כציפור, מקום גבוה, וממילא קיבל את השם ציפורי, אבל השם המקורי הבסיסי כתרון. כאן הגמרא מתחילה קושיה ארוכה. וכתרון ציפורי היא, והכתרון בחלקו של זבולון הווי. ועוד מעט אנחנו נראה שזבולון התלונן, מה שגמרא מכנה מתרעים על מידותיו. ואם כתרון שהוא שאתה טוען שכתרון הוא ציפורי, אבל כתרון נמצא בחלקו של זבולון. וכפי שאמרנו, זבולון מתלונן, אבל ציפורי ידוע כמקום משובח. הגמרא תציין את המידות, את התכונות האלו, למה נגרם, למה אנחנו מסתכלים על העוקרת כמקום משובח. ואם כן, אין לו לזבולון על מה לתלונן. אנחנו סיכמנו את המהלך בשוליים תחת הכותרת נושא, וככה כתבנו: איך ייתכן דקיטרון הוא ציפורי? ואנו יודעים דקיטרון הוא בחלקו של זבולון. מה עוד אנחנו יודעים? ציפורי מקום משובח. מה עוד אנחנו יודעים? זבולון מתרעם, מתלונן על חלקו שקיבל בחלוקת הארץ. ואם קטרון שהיה בחלקו של זבולון הוא ציפורי שהיה מקום משובח, למה זבולון התלונן? זו תמצית השאלה הארוכה, ויש כאן חיבור של מספר פרטים כדי להגיע להבנת העניין. אנחנו חוזרים לגמרא בתחילת השורה: וקטרון ציפורי היא, ראה קטרון בחלקו של זבולון, אבי תכתיב בספר שופטים פרק א' פסוק למד: זבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלול. הפסוק מתייחס לעובדה שבכיבוש הארץ, והיו חייבים לכבוש את כולו, זה מבחינת הוראות, אבל מבחינת ביצוע לא קרה בדיוק כך. זבולון למשל לא הוריש, הוא לא כבש את אותו מקום, את יושבי קטרון. אבל מה שאנחנו כן רואים מפה, את החיבור בין זבולון לקטרון, קטרון בחלקו של זבולון. וזבולון מתרעם על מידותיו, ושנאמר: זבולון עם חירף נפשו למות. נציין שהמשך הפסוק: ונפתלי על מרומי שדה. אז קראנו שהוא זבולון מתרעם על מידותיו, ציטטנו: זבולון עם חירף נפשו למות. מה הטעם? למה הוא כך? משום דנפתלי על מרומי שדה. זה המשך הפסוק. וכאן הגמרא מרחיבה בקטע, בנקודה הזאת: אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, מה שאתם רואים פה משולש, או יש עוד כאלו, כתבנו בשוליים תחת הכותרת מעקב, מבנה זה מעקב, השפיץ למעלה, דבריו של זבולון כלפי הקדוש ברוך הוא, שפיץ למטה, תשובותו של הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא אומרת: אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לחי נתת להם שדות וכרמים, ולי נתת הרים וגבעות, לחי נתת להם ארצות, ולי נתת ימים ונהרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עונה: כולן צריכים לך ידי חילזון, שנאמר: עמים הר יקראו וספוני תמוני חול. תני רב יוסף, ספוני, אגב הפסוק הזה נאמר ביחס לזבולון. ומה זה ספוני? אולי לפני שנתקדם בשוליים, אנחנו הבנו דברים, פרק למד ימול, פסוקים י"ח וי"ח וי"ט, נקרא ביחד לפני שנתקדם יותר בגמרא. אנחנו פונים לשוליים, כתוב: ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך וישכר בו עליך. פסוק י"ט: עמים הר יקראו שם, יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. שוב פעם בקשר לזבולון, מה זה ספוני? זה חילזון. מה מיוחד בחילזון? שאמרנו שהקדוש ברוך אומר כולם צריכים לך ידי חילזון, רש"י מסביר: חילזון עולה מן הים להרים וצובעים בדמו תחילת ונמכר בדמים יקרים. זה צבע יקר. אנחנו מכירים תחילת אולי הכי טוב בקשר לחוט שבציצית, ובנוסף לכך התחילת שהיו בבגדי הכהן גדול, בגדי הכהונה. כל זה מהחילזון. ממשיך הגמרא, תמוני זו תרית. תרית זה דג, שגם היה ביקוש רב לדבר הזה. חול, זו זכוכית לבנה. זכוכית כידוע נוצר מחול. זכוכית לבנה הוא סוג של זכוכית חשוב. אמר לפניו, אז אנחנו חוזרים לטענות של זבולון. ריבונו של עולם, אתה יפה שזה בחלקי, אבל מי מודיעני על זאת? ומה שעומד מאחורי השאלה הזאת הוא הבקשה הזאת של זבולון, מה שאומר מי מודיעני על זאת? לתת לי דמים. מי אומר שישלמו לי עבור זה? אמר לו ממשיך הגמרא, הקדוש ברוך הוא עונה שום מהפסוק, שם יזבחו זבחי צדק, סימן זה יאה לך שכל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיה שלו כלום. ורשי אומר, איפה שעצרנו, כל המוצא חילזון ונוטלו בלא דמים אינו מצליח. נמשיך בגמרא, ואי סלקא דאיתך, וכאן אנחנו מגיעים ללב הקושיה. אם כמו שניסינו לומר כתרון זו ציפורי, המים מתראים על מידותיו, והאהביה ציפורי מילתא דעדיפה טובה. היה מקום משובח, הרבה יתרונות. אז אם קיבלת ציפורי בחלקך, אין מה להתלונן. וכי תימה תלת בה זוות חלב ודבש, אולי בכל זאת יש חיסרון בציפורי שאין בה קיום הברכה של ארץ זוות חלב ודבש. אבל זה לא נכון. לפני שנתקדם, בכל זאת נסתכל ברשי. זוות חלב ודבש, העזים אוכלים תאנים והדבש נוטף מהן, וחלב זב מן העזים ונעשים כמין נחל. אז אולי תטעון שבציפורי אין הקיום הזה, ואמר ריש לקיש, לדידי חזילי זבת חלב ודבש דציפורי והפי. וכאן הוא נותן מידות שטח, 16 מיל על 16 מיל. זה 16 מיל זה גם 4 פרסה, אז בעצם 4 על 4 פרסו זה 16 פרסה מרובע. וכי תימה דלא נפישא דידי כדאחווה, אולי תנסה לטעון שהיה קיום של זבת חלב ודבש במקום בציפורי, אבל הוא בכל זאת פחות ממה ששאר השבטים קיבלו. גם זה לא נכון. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לדי חזילי זבת חלב ודבש דכל ערא די ישראל. אני ראיתי את השטח שתופס הברכה הזאת של ארץ זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל, ואביה כמיבי קובי עד אקרא דטול בקני. אלו הם מקומות, והמידות כאן הם 20 וטרטין פרסי אורכה ופוטיה שיטה פרסי. זה 22 על 6, זה יוצא 132 פרסה מרובע. עכשיו מה שהיה אצל בציפורי הוא יותר אחוזים, הוא הופך את השטח או הכמות שהיה בציפורי יותר מכל שבט אחד אחר. כי 16 למשל, 16 כ-10 אחוז זה היה 160, זה 16 הוא עשירית מ-160, אבל בכל ארץ ישראל היה רק 132, סימן שפרופורציונלית ציפורי קיבל או היה בו הרבה יותר משאר השבטים בחלוקה. אז עד כאן אנחנו מעלים את הקושיה. אתה רצית לומר שכתרון הוא ציפורי, אבל כתרון הוא בחלק זבולון, וזבולון מתלונן, ציפורי המקום משובח, הוא לא היה מתלונן. הגמרא עונה אפילו אחי, למרות שציפורי היה מקום משובח וכן הוא כתרון וכן הוא בחלק של זבולון, אבל זבולון עדיין התלונן. למה? שדות וקרמים עדיף עלי, זה עדיף משאר הברכות שראינו קשורים לכתרון סלש ציפורי. דייקה נמי, אפשר לדייק ולהבין מתוך המקרא שזה ממש תפס את זבולון, שהם רצו שדות וקרמים, דכתיב ונפתלי על מרומי שדה, שמע מנערינו את הסמיכות הזאת בפסוקים, וגם הסברנו למה זבולון עם חריף נפשו, בגלל שזה מה שהוא רצה, מה שהיה בנפתלי, אותם שדות וקרמים. ושמע מינה שמה שכתרון שהוא היה בחלקו של זבולון באמת הוא ציפורי, ועם כל השבר שהיה בציפור זה לא סיפק את זבולון. עד כאן שיעורנו להיום.